טוב, אז בפעם הקודמת דיברתי על שינוי מדעי, ואמרתי שכן, אחרי כל המדרש השמרני ושמרנות פשטית ומדרשית וכולי, אמרתי שבמקום שבו יש שינוי בידע המדעי, המצב שונה, בגלל שבמצב שבו מתברר לנו איזשהו משהו מדעי שלא היה ידוע בדורות קודמים, מצד אחד לכאורה זה בעייתי יותר, כי במדרש שמרני אני טוען שאני ממשיך את דרכם של חז"ל, רק מיישם את זה בנסיבות החדשות. לעומת זאת כאן אני חולק עליהם חזיתית, זאת אומרת אני אומר שהם פשוט טעו. אז לכאורה זה משהו שאמור להיות יותר קשה לעשות מול סמכות. מצד שני, במקום שבו מדובר בטעות מדעית, בהנחה שאני השתכנעתי שבאמת מדובר בטעות, אז הקביעה מעיקרה הייתה מבוססת על טעות, כמו במקח טעות, אז היא בטלה מאליה. אני לא צריך, גם חז"ל אם היו יודעים את המדע שאנחנו יודעים היום, לא היו קובעים את מה שהם קבעו. אז לכן בעצם הקביעה מעיקרה ליטה, אז נכון שאני חולק על חז"ל, אבל הטענה היא שגם אם הם היו היום, הם היו מבטלים את זה, או היו אומרים אחרת. הם פשוט לא היה להם את המידע הרלוונטי. ולכן במקרה כזה, לעניות דעתי, במקום שבו המציאות השתנתה, לא חלים כל כללי שינוי ההלכות. כן, דורייתא, דרבנן, לא משנה, אבל לא חלים כל הכללים האלה, שדבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. יש מקום לשים פה סייגים מסוימים, כי נגיד שיש ויכוח. לי יש עמדה מדעית מסוימת, אבל אולי זה נושא שהוא בוויכוח מדעי. עכשיו, אני לא חושב שסביר לטעון שחז"ל יש להם איזשהו מעמד בוויכוח מדעי. לכן גם במקום שיש ויכוח מדעי, אני לא בטוח שצריך לשמר את מה שחז"ל אמרו. כי מבחינת הוויכוח המדעי אין יתרון למשהו שחז"ל אמרו, הם לא מבינים בזה לא יותר טוב ממני ולא יותר טוב מהחולקים עליי. לכן את הוויכוח הזה צריך ליישב בינינו, ואין לזה קשר, אין לזה קשר למה שאמרו חז"ל. אבל יש אולי מקום לומר שבמקום שבו הקביעה המדעית היא לא חד משמעית, אתה צריך איזשהו סוג של קונצנזוס בין חכמי הדור העכשווי, שיאמרו שאכן המציאות השתנתה, כי לא כל אחד שהחליט שהמציאות השתנתה יהפוך את כל העולם. אז לפחות באיזשהו כלל של שכל ישר, אני מניח שכדי להחליט שהיה פה שינוי מדעי, לא צריך סנהדרין, אבל צריך איזשהו קונצנזוס. זאת אומרת, צריך להיות ברור שאכן היה פה שינוי מדעי, וזה לא סתם איזושהי עמדה אישית שלי. אבל אני רוצה לסייג את הסייג הזה, ולהגיד שאם רוב הפוסקים, נגיד, לא טוענים שלא היה שינוי מדעי, אלא הם לא מוכנים לעשות את השינוי, למרות שמסכימים שהיה שינוי בידע המדעי, או כי הם חושבים שחז"ל ידעו יותר טוב מאיתנו, ואם המדע חולק על חז"ל, אז המדע טועה. יש הרבה דעות כאלה בין פוסקים, קצת מוזר, אבל יש, ולא שהמדע לא יכול לטעות, אלא שזה שחז"ל אמרו משהו לא אומר כקליפת השום אם המדע טעה או לא טעה. הם לא שווים יותר מכל בני דורם בתחום המדעי, ולכן במקום שבו החכמים שמתנגדים לשינוי הזה, לא נסמכים על הטענה שהמדע לא השתנה, אלא הם לא מקבלים את האפשרות לעשות שינוי על בסיס שינוי בידע המדעי, אז זה לדעתי לא צריך להתחשב בהם. או כאלה שאומרים שאם חז"ל אמרו, אז המדע כנראה טועה, גם באלה לא הייתי מתחשב. אבל לעצם הקביעה שאכן המדע אומר היום משהו אחר ממה שהניחו שם, על זה הייתי כן מצפה שיהיה איזשהו קונצנזוס לפני שאנחנו נוקטים צעד על חשבון העניין הזה, כי פה באמת איכשהו, לא יודע, השכל הישר אומר שלא כל אחד שיש לו איזושהי עמדה כזו או אחרת בתחומים מדעיים יוכל לעשות עם זה מה שהוא רוצה. כן, אגב, בהקשר של בליעת כלים למשל, דוגמה יפה לעניין הזה, כן, המחקר בבר אילן, איזה מסטרנט בבר אילן תחת דרור פיקסלר, היה פרנק, זה הרב של המונה? לא זוכר של מי, מה, של, לא, לא משנה, לא משנה, של אחד היישובים, אז הוא היה, עשה מאסטר בבר אילן, והנושא שלו היה, בדקו במעבדה, בדיקה של, בליעה של כלים, באיסור ויתר, כן, בשר וחלב, בליעת איסורים וכדומה, ודרור פיקסלר, פרופסור דרור פיקסלר, הוא למד אצלי פעם, היה סטודנט אצלי פעם, הוא הנחה את המחקר הזה, והם הגיעו למסקנה שהמציאות לא כל כך קשורה למה שחזל חשבו לגביה, יש תחומים שאולי יותר, יש תחומים שפחות, אבל בגדול הקשר הוא לא גדול, זאת אומרת יש הרבה הרבה שינויים עובדתיים, ולמרבה ההפתעה זה הגיע באיזשהו שלב לרב ליאור, והרב ליאור טען שאם יסכימו איתו עוד שני חכמים הוא בעד לשנות את ההלכות של תערובות ושל איסור ויתר ושל בליעה, וזה היה מבחינתי מאוד מרשים, כי הוא כאילו נחשב רב שמרן, אבל שאני לא לגמרי בטוח שהוא שמרן, הוא קיצוני במובנים מסוימים, אבל יש לו אמירות מאוד מרחיקות לכת לפעמים בהלכה, אני לא בטוח שנכון לסווג אותו כשמרן. בכל אופן, הוא אמר שאם יצטרפו איתו עוד שני חכמים, הוא מסכים, הוא טוען שצריך לשנות את ההלכה. זה נשאר שם, לא שמעתי שהצטרפו אליו עוד חכמים, ולא שמעתי שמישהו השיג מסקנות מעשיות מהדברים האלה. בהקשר הזה לדעתי אין שום ספק שצריך להשיג מסקנות מעשיות ולא צריך לצרף אף אחד. כיוון שהחכמים שמתנגדים לעניין הזה, לפחות עד כמה שאני ראיתי, לא בדקתי את זה לעומק, עד כמה שאני ראיתי, החכמים שמתנגדים לעניין הזה, הם מתנגדים לו אידיאולוגית, לא שהם טוענים שהניסוי לא היה נכון, או שהממצאים המדעיים לא, תקפ, לא, 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 לא תקפים, או שיש ויכוח. הוויכוח הוא לא במישור של העובדות, במישור המדעי. הוויכוח הוא במישור של האידיאולוגיה ההלכתית. האם אתה מרשה לשנות הלכות על בסיס חידושים בידע המדעי? ובעניין הזה אני חושב שלא צריך להשגיח בהם, זה לא קשור להם, אני לא מסכים איתם בתפיסתם האידיאולוגית, המטה-הלכתית, אבל בתחום העובדות גם הם מסכימים, היה פה ניסוי, הם לא מערערים על התוצאות של הניסוי, לכן אני חושב שאין מניעה להסיק ממנו מסקנות הלכתיות. זה רק הערה בסוגריים להשלים את מה שדיברתי בפעם הקודמת. עכשיו, בעניין הזה של הידע המדעי, הבאתי אותו בתור דוגמה למצב שבו אתה עושה מדרש של שמרן פשטי, כן? המדרש של החזוני של 2000 שנות תורה, אז אני לא אחזור לזה שוב, רק רציתי להראות שהמדרש, שגם השמרנים הפשטיים לפעמים נזקקים למדרש, והשתמשתי בזה כדי לחזק את הטענה הבסיסית שלי שאומרת, ששמרנות פשטית גם היא פרשנות. זאת אומרת, בניגוד למה שאנשים חושבים, של לשמור את הדברים as is, זה לא פרשנות, זה ברירת המחדל, זה ברור. אתה, כשאתה מציע מדרש שמרני, אתה מציע פרשנות. עכשיו, או שנסכים או שלא נסכים, אבל נטל הראייה הוא עליך. אז אני טענתי שלא נכון, גם השמרנות הפשטית, הטענה שצריך להמשיך ללכת עם בגדי ים, גם היא סוג של פרשנות. ומי אמר שהיא נכונה? למה שיהיה לה יתרון? כן, על זה דיברתי, אני לא אחזור לזה שוב. המדרש של השמרן הפשטי, כמו החזוניש, כן, עם 2000 שנות תורה, בעצם הוא מדגים את הטענה הזאת בצורה מאוד חזקה. כי פה השמרן הפשטי נזקק למדרש מאוד מפוקפק וספקולטיבי, בשביל להישאר שמרן פשטי. אז פה ברור ששמרנות פשטית היא גם סוג של פרשנות, ולא רק השמרן המדרשי הזה. דיברתי בפעם הקודמת. עכשיו אני רוצה להמשיך רגע, ובאמת להתקדם צעד אחד הלאה, ולדבר על שינוי בנסיבות, מול שינוי בערכים. זאת אומרת, עד עכשיו דיברתי בעצם, הגדרתי את המושגים שמרן פשטי, שמרן מדרשי, מול כופר רפורמי וכדומה, והשמרן הפשטי, נבדל מהשמרן המדרשי בזה שהשמרן המדרשי מוכן לעשות מדרש על ההלכות ולשמר את ההלכה אחרי המדרש, זאת אומרת את העיקרון שהוא חילץ מן ההלכה הזאת באמצעות המדרש, כן, כמו יש ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, כמו כן, עם הבגדי ים. אבל איך פועל המדרש הזה? אז אמרתי, המדרש הזה צריך להניח, עם הקשר לנטורליסטי, כל מה שהסברתי, המדרש הזה בעצם צריך להראות שני דברים. א', הוא צריך להראות שהמציאות השתנתה, פעם המציאות הייתה כזאת והיום המציאות היא אחרת, נגיד היה מזג אוויר חם, והיום המזג אוויר קר, אבל זה לא מספיק. הוא צריך גם לעשות מדרש שמרני. מה זה אומר? לומר שהחובה ללכת עם בגדי ים, הייתה בגלל מזג האוויר. לכן כשמשתנה מזג האוויר, אז צריך לשנות את ההוראה הנורמטיבית. אז לכן כדי לטעון לטובת השינוי, צריך לעשות, להראות שני דברים, להראות שינוי בעובדות, זאת טענה עובדתית, וטענה הלכתית. אם זה היה רק טענה עובדתית, אמרתי זה כשל נטורליסטי, אי אפשר לגזור מסקנה הלכתית מתוך שינוי עובדתי. מה קורה אם השינוי שעליו מדבר השמרן המדרשי הוא שינוי בערכים? לא שינוי בעובדות. דיברתי על עובדות, כן, היה חם, עכשיו זה קר. עכשיו אני אומר, לא, היום זה לא אין ללכת עם בגדי ים. אז לכן אני רוצה להחליף לבגדים חמים. לכאורה, זה כבר בעייתי. זה מקביל לטענה של הכופר, כן, או הרפורמי, או לא משנה איך שתקראו לו, מי שלא מחויב למערכת. בוא נדבר על הכופר ליתר פשטות, כי הרפורמי זה מושג קצת יותר מורכב. אז זה בעצם מקביל לטענה של הכופר. כי הכופר בעצם אומר, אני מאמין בערכים אחרים, אני לא טוען שזה מה שחכמינו התכוונו. אני חולק על חכמינו. הם חשבו שצריך ללכת עם בגד ים, אני לא טוען שזה בגלל מזג האוויר. אני טוען טענה חדשה. לא אין היום ללכת עם בגד שמתאים עם בגד ים. היום צריך ללכת עם בגד חם, או צריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר היום. אבל הטענה היא לא שחזל אמרו לנו ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. הם אמרו ללכת עם בגד ים. רק אני אומר, אני בקונפליקט עכשיו, כי הערכים העכשוויים הם לא ללכת עם בגד ים, אלא ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. הערכים, לא העובדות. זאת אומרת, אני חולק על חזל או על המסורת במישור הערכי. לא שאני עושה פרשנות לחזל ואני אומר, אני ממשיך אותם ומיישם את זה אחרת, כי הנסיבות היום הן אחרות. זה בסדר, זה מדרש שמרני, וכאן אני לא חולק על הקודמונים, אלא רק מיישם את העקרונות שלהם בנסיבות החדשות שנוצרו. אבל כשאני טוען טענה מכוח שינוי ערכי, אני בעצם אומר שאני חולק על הקדמונים. נחזור נגיד להכשרת נשים לעדות. אז אמרתי, המדרש השמרני לגבי הכשרת נשים לעדות, היה מדרש שאמר, הוכיח את שני הדברים שאמרתי קודם, שמדרש שמרני צריך להוכיח. הוכחה את הטענה הראשונה שהוא טוען, זה על השינוי העובדתי. אנשים פעם לא היו משכילות, לא היו מאורות בחיי המסחר והחברה והכלכלה וכדומה, והיום אין כן. אז היה שינוי עובדתי, לא מספיק, אבל צריך להוסיף עוד את המדרש. מה אומר המדרש? שמה שחזל פסלו נשים לעדות, זה לא בגלל, לא מהותית, אלא בגלל שהן היו נטולות השכלה, או לא מעורבות בחיי המסחר. והיום, אם אני מקבל את המדרש הזה, ואת ההנחה שהיה שינוי עובדתי, בעובדות הרלוונטיות לפי המדרש, אז יש מקום לטענה שצריך לשנות את ההלכה. כך בנוי מדרש שמרני. אבל, והשינוי בידע המדעי, זה דיברתי קודם לזנה הזו. עכשיו אני רוצה לטעון מה קורה אם אני עכשיו אטען טענה אחרת. אני רוצה להכשיר נשים לעדות, כי היום זה פסניש להפלות נשים. לא, לא היה, אתם יודעים, לצורך הדיון לא היה שינוי עובדתי. הנשים או שגם אז היו משכילות, או שגם היום הן לא משכילות. לצורך הדיון רק, אוקיי? ואני טוען בסדר, אבל היום לא עולה על הדעת להפלות בין נשים לבין גברים. בעולם שבו אנחנו חיים היום, לא עולה על הדעת להפלות בין נשים לבין גברים. שימו לב שהטענה הזאת שונה במהותה מהטענה הקודמת. כי הטענה הקודמת אומרת, אני עושה פרשנות לחזל, אבל אני לא חולק עליהם. אני עושה פרשנות, ואני טוען שזה מה שגם הם התכוונו. והיישום להיום צריך להשתנות מכוח ההוראה שלהם. אני לא יוצא נגדם, להפך. אני טוען שככה אני נשאר נאמן להוראה שלהם, אם אני מיישם את זה לפי הנסיבות של היום. בטענה הזאת, שזה פסניש כן להפלות, זאת לא טענה אני ממשיך את חזל ומיישם את זה בהתאם למציאות של היום. לא, אני חולק על חזל. חזל לא הקפידו על שוויון, ואני טוען שהערכים שלי, הערכים שלנו היום, או שאני מזדהה איתם, הם ערכים שדוגלים בשוויון, ולכן אני טוען שצריך להכשיר נשים לעדות, גם אם לא יתרחש שינוי עובדתי. זה כבר נראה ממש טענה רפורמית, לא? זאת אומרת, לכאורה.
מה הרב אומר עכשיו על מלמדות תינוקות?
רגע, לא שומע?
מה הרב אומר על הסיטואציה שהיום, במקומות הכי אחרי, יש מלמדות תינוקות? לא רק מלמדות תינוקות. מה?
לא נכון.
מורות מלמדים את זה.
שלמדו מהגן ועד החיידר, כל מה שלימדו אותם, כולל האלף בית בגיל שלוש, זה תמיד היה גברים. בא, הייתה גננת, ובא רבה לשעה ביום כדי ללמד אותם אלף בייס.
אבל פעם גם האישה לא הייתה תוכל מהבית להיות גננת.
היא לא הייתה, פעם גם לא היו מכוניות. זה לא משנה,
זה
היו באסור.
אבל אתה רואה שהתירו את זה.
מה התירו? לא אסרו אף פעם, למה שיתירו? מה זה פעם היה אסור? לא היה אסור, אלא אולי לא היה מקובל. בסדר. לא בטוח גם שהגנים פעם אגב, היו בתי ספר, הקים יהושע בן גמלא, הקים בתי ספר. גנים זה מין סוג של בייביסיטר, זה לא יודע אם היה אי פעם. גנים, אל תגידו לאף אחד שאמרתי שגנים זה בייביסיטר. גם בית ספר זה בייביסיטר. תודיעו לרן ארז ולכל החבר'ה שלו. בכל אופן,
אם הטענה אבל תהיה, סליחה, אם הטענה תהיה שבתקופת חז"ל, הייתה בשטח, אפלה בין אישה וגבר, זה היה המצב, ולכן הם הלכו לכיוון הזה.
לא יודע
מאיזה סיבות, מה?
לא.
לא, אז אני הולך בעקבותיהם, אני אומר, הם עשו את זה כי בשטח הייתה אפליה, היום השתנה המצב, היום אין
לא.
אפליה.
הם אמרו שחייבים להפלות, הם לא אמרו שחייבים
לא,
להפלות.
הם אמרו שמפלים, מפני שיש אין סוף סיבות שיוצרות...
לא היו מוטרדים מהאפליה. אבל מה שהם הורו, זה לא כדי להפלות, הם הורו כי הם חשבו שאנשים פסולות לעדות. הם רק לא היו מוטרדים מהאפליה. עכשיו, אני היום מוטרד מהאפליה, למרות שאולי, לצורך רק לצורך הדיון, נניח שהסיבות לפסול נשים עדיין קיימות. אוקיי? אבל אני כבר מוטרד מהאפליה, בניגוד לחז"ל. עכשיו, פה זאת כבר לא טענה שאני ממשיך את דרכם של חז"ל. כי פה אני יוצא נגדם, אני לא טוען שגם הם בעצם אמרו, אני רק מיישם את זה בנסיבות אחרות. אז פה לכאורה, כשהשינוי שעליו אני מתבסס, הוא לא שינוי בנסיבות עובדתיות, אלא הוא שינוי בערכים, לכאורה אני כבר מגיע למחוזות הרפורמיים, כופרים, מה שלא תרצו, אבל זה כבר לכאורה לא יכול להשתייך לספירה השמרנית, גם לא שמרנות מדרשית. הרבה שנים חשבתי כך, אני מדרדר לאט לאט. הרבה שנים חשבתי כך, שבאמת במקום שבו השינוי הוא שינוי ערכי, זה כבר לא יכול לחשב שמרני, כי את הערכים של התורה צריך לשמר. בנסיבות אחרות הם יתיישמו אחרת, אבל אותם ערכים יתיישמו אחרת. אבל אם גם את הערכים אני משנה, אז מה נשמר? אז לא נשמר כלום. אז באיזה מובן אני ממשיך את דרכם של חז"ל? אז לכן התחושה שלי הייתה שכאן עובר בעצם קו הגבול, מדרש שמרני שמבוסס על שינוי ערכי, זה לא קביל בפריימוורק כן, שמרני. זה לא, זה, על זה אי אפשר לדבר. עכשיו, כן, אני לא יודע מה, במקרה של חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו, אז דיברתי על, על המצב שבו השתנו הנסיבות והאנשים כן פורים בתוך הזמן. אז זה מדרש שמרני. מה יקרה אם אנשים אמרו, לא, היום הערכים הם אחרים, לא העובדות. היום מן הראוי להאמין לבן אדם, גם אם הוא אומר שהוא פרה בתוך הזמן, לא מטילים סתם ספק בדבריו, לא יודע מה, תמציאו מה שאתם רוצים. עוד פעם, אפשר להציג את הסוג הזה של הטענות בכל דרשת שינוי. שהדרשה מבוססת על שינוי ערכי, ולא על שינוי של נסיבות שבהן צריך ליישם אחרת את אותם ערכים קדמונים. לכאורה זה מחוץ, מחוץ לתחום. זה...
הרב, הרב, הדרה של חזקה זה גם כשחזל הגדירו חזקה. הם הגדירו מה מקובל ומה איך האנשים מתנהגים. זה נקרא חזקה, שבזמנם חזקה אין אדם. אם אני בא ואומר היום חזקה שכן יש, שכן אדם פורע, זה לא נגד חזל. זה פשוט החזקה השתנתה.
אבל בסדר, נו, אז מה, לא הבנתי, זה מה שאני אומר.
אז זה לא שינו הערכים, זה אותו ערך.
ברור שלא.
יש ערך של חזקה. שפעם חזקה הייתה כזאת, ועכשיו החזקה היא כזאת. אז אני ממשיך כמו חזל, רק אני הולך אחרי החזקה שבאמת נמצאת בשטח.
מה השאלה? זה מה שאמרתי.
לא, אני אומר, הרב אמר, חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו, אבל היום זה השתנה, או יש זה... אבל אם אני אומר...
זה שהשתנו הערכים, לא העובדות. אם אתה אומר לי שהשתנו העובדות, אנשים כן פורים בתוך הזמן, זה הדוגמה שהבאתי, זה שינוי נסיבתי, זה לא שינוי ערכי. וזה מדרש שמרני, אנחנו ממשיכים את חז"ל, רק הנסיבות שונות. עכשיו אני מסתם, אני מדמייני הקודח, לא חשוב כרגע. מישהו יש לו ערך כן להאמין לבן אדם הזה שמה שהוא פרה בתוך הזמן, לא בגלל שהנסיבות השתנו, אלא צריך להאמין לאנשים, לא יודע מה, תמציא מה שאתה רוצה. הטענה היא טענה ערכית. שם זה בעייתי.
כן.
אוקיי? זה לכאורה, ככה לפחות נראה במבט ראשון, הרי הרבה פעמים רפורמים בעצם באים בדיוק בטענות האלה. פסניש, היום אתה לא יכול להפלות נשים, אתה לא, זה בדיוק את הטענות הטיפוסיות הרפורמיות. אני רוצה להעיר אבל הערה בתוך הדברים. הרבה פעמים מאשימים את מי שמגיע בהצעות מהסוג הזה, בכך שהוא בעצם נכנע לרוחות הזמן. הוא בעצם הוא מושפע מבחוץ, הוא סוטה מערכי התורה, והוא הולך אחרי ערכים חיצוניים. ליברליים, מערביים, אבל לא חשוב, גם אחרי ערכים בודיסטיים. ערכים שהם לא התורה, אוקיי? זה לא בהכרח נכון. כי להגיד שהוא נגרר אחרי הערכים חיצוניים, זה בעצם אומר, הוא לא באמת מזדהה איתם, אבל הוא רוקד מעייפית. כן, הוא מנסה למצוא חן בעיני הנותני הטון, באופנות העכשוויות. זה בעיניי לרדת מתחת לחגורה. אני במובן הזה מאמין לפחות לכנות של ההצעות, תכף נראה אם זה רפורמה או לא רפורמה, אבל לכנות של ההצעות אני מאמין, הבן אדם אומר לי, תשמע, אני עצמי מתנגד לאי שוויון או לאפליה בין מגדרים, לא בגלל שלא יודע מה, בסטנפורד או בברקלי החליטו שזה לא יפה להפלות נשים, אלא אני עצמי, עוד פעם, גם הם חושבים ככה, בסדר, אבל זה שגם הם חושבים ככה זה לא פוסל את העניין, אלה הערכים שאני עצמי מזדהה איתם. עכשיו, תגיד לי בסדר, גם אם אתה מזדהה, אבל זה ערכים חיצוניים, לא ערכים שבאים מהתורה. ערכים ששאבת, מאיפה שלא יהיה, נכון, אתה מזדהה איתם, זה לא סתם ללכת אחרי הרוח. אז על זה נדבר בהמשך. אבל אני רק רוצה להגיד שהרבה פעמים מאשימים את האנשים שאתם נכנעים לרוחות הזמן. אני לא נכנע לשום דבר, אני מזדהה איתם. רוחות הזמן זה אני. הזמן מנשבות בו הרוחות האלה בין היתר בגללי. גם אני חושב ככה. לא בגלל שה... כמה זה בונטון אופנתי כזה, לחשוב ככה, אז ממילא אני נגרר אחריו. מה המניעים הפסיכולוגיים שלי? אני לא יודע מה, תשאלו את הפסיכולוג, שלא הלכתי אליו. אלא זה כבר עניין אחר, אבל לכל אחד יש סיבות פסיכולוגיות לתפיסות העולם שלו, אז זה עוד פעם, ירידה מתחת לחגורה. אני עצמי באמת ובתמים מזדהה עם הערכים האלה, ובמובן הזה אני באמת מאמין גם לרפורמים אגב, אני לא מקבל את ההאשמות האלה שהם פשוט נכנעים או נגררים אחרי אופנות. לא, הם באמת מזדהים עם זה. האדם הוא תבנית נוף מולדתו, הוא חלק מהעולם שבו הוא חי ופועל, והוא מזדהה, לפחות יכול להיות, שהוא מזדהה עם הערכים האלה, והוא בא בתביעה לא כדי שלא יהיה חילול השם. תביעה מעושה בעיניי, שלא יהיה חילול השם. הוא בא בתביעה כי זה לא נכון. בעיניו, הוא עצמו חושב שלא נכון להפלות, לא שהוא אומר שאם אנחנו נפלה אז מה יגידו עלינו הגויים. זו טענה שאני מאוד לא אוהב, במקרים מסוימים אולי יש לה מקום, אבל זה, אני שונא את השימוש בטענות האלה של החילול השם. אני מדבר על המהות עצמה, אני מתנגד לשוויון, לא, לא יודע מה, נותני הטון האופנתיים. אני חושב שזה לא בסדר. עכשיו אתה יכול להגיד לי בסדר, אתה חושב שזה לא בסדר, אבל... תכפוף את עצמך בפני ההלכה. אז על זה עוד נדבר. אני רק רוצה לסלק מהשולחן את ההאשמות ככה מאוד קלות על ההדק, כן, שמאשימות את האנשים בהיגררות אחרי רוחות הזמן. טוב, אז בואו נחזור רגע לטענה. אז האם יש לטענה כזאת בכל זאת מקום גם בתוך פריימורק שמרני? אוקיי? אז אני רוצה לטעון בעצם שתי טענות שמשלימות אחת את השנייה. טענה ראשונה זה שגם מה שאנחנו רואים בתור ערכים של ההלכה זה בדרך כלל תוצאה של פרשנות. אני לא כמעט לא מכיר, יש פה ושם, אבל כמעט לא מכיר ערכים שכתובים במפורש בתורה. יש מימדים ערכיים בגמרא, בראשונים, כן? ודאי, אבל מאיפה הם עצמם שאהבו את הערכים האלה? מהתורה? בדילוגי אותיות? או שהם עצמם שאהבו את הערכים האלה גם כן מתוך מה שהם עצמם מזדהים איתו, או שזה מרוח הזמן, לא אכפת לי, מה שלא יהיה, מאיזה מקום שהם לא שאהבו את ההשראה, אבל בסוף בסוף אלה היו הערכים ש, 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 שבהם הם האמינו, ואת הערכים האלה הם התמיעו בתוך הפרשנות ההלכתית שלהם, כמו שכל אחד עושה. אז עכשיו כבר עולה שאלה יותר טריקית, אני פה לא סוטה מהערכים של ההלכה, אני סוטה מהערכים של חז"ל, אבל הערכים, נגיד, לצורך הדיון, כן? אבל הערכים של חז"ל, הם בעצמם מאיפה יצאו. מי שאומר לי שחז"ל שאבו את כל הערכים שלהם מהתורה, אז הוא לפחות עקבי, אבל לדעתי הוא מדבר שטויות. אנשים הם, כמו שאמרתי, תבנית נוף מולדתם. אנשים מושפעים מהרבה דברים, ברור שגם מהתורה, ומההבנה שלנו את התורה, אבל לא רק. כן, היינו למדים צניעות מחתול וחריצות מנמלה, יש מקומות חיצוניים לגמרי שאתה מבין שאלה דברים נכונים ואתה מזדהה, אתה משתכנע. זה כך בנויים הערכים שלנו. וזה היה נכון גם בזמן חז"ל, לא רק בזמננו, אנשים הם תמיד היו תבנית נוח מולדתם, רק מולדתם השתנתה. אז עכשיו הטענה הופכת להיות קצת יותר בעייתית. אז מה זה נקרא לסטות מהערכים של התורה? רוב הערכים שידברו עליהם בהקשר הזה, עוד פעם, לא כולם, ענבה, זה כתוב בתורה, איש משה ענב מכל אדם, כתוב במפורש שכנראה זה ציון לשבח, וזה לא גינוי של משה רבנו, שהוא היה ענב מכל אדם. אז אני מניח שהתורה דוגלת בענבה. אבל בסדר, אבל דברים פחות חד משמעיים, והרבה מאוד מהדברים שלנו הם פחות חד משמעיים, אז אני לא בטוח עד כמה דברים כאלה אפשר לייחס אותם לתורה או להלכה. זה מתייחס לפרשנויות של חז"ל או של ראשונים או של אחרונים או מה שלא יהיה, שבסוף כמובן נכנסו לתוך ההלכה, אבל כי האנשים פרשו את ההלכה, וההלכה שבידינו היום זה הלכה כתוצאה מפרשנות, והפרשנות הזאת רוויה בדברים שאנחנו יכולים לשאוב מכל מיני מקורות, כמו שאני שואב את זה ממקורות שסביבי, אני מניח שגם רבי עקיבא ורבי יוסי ורבי ורבי ורובה וכולם, כנראה שאהבו גם הם מכל מיני מקורות את הערכים שהנחו אותם. עכשיו, למה להם מותר ולי אסור? למה זה נקרא לסטות מהערכים של ההלכה, ומה שהם עשו לא היה לסטות מהערכים של ההלכה? גם הם יישמו תפיסות ערכיות שלהם כשהם פרשו את התורה, אז גם אני מיישם. לכן הטענה הזאת היא טענה מאוד לא פשוטה. אז עכשיו אפשר לבוא, ועכשיו אני אומר את הנקודה השנייה, אמרתי שהן משלימות אחת השנייה, זה לא שתי נקודות בלתי תלויות, יבוא מישהו ויאמר, בסדר, אבל אביי ורוב וחכמי התלמוד, יש להם סמכות. אנחנו קיבלנו את סמכותו של התלמוד ברמה ההלכתית, נכון שהם עשו בדיוק אותו דבר, התמיעו את הערכים שאיתם הם הזדהו בתוך הפרשנות ההלכתית שלהם, אבל זה מה שנקבע, כי ההלכה מחייבת. אז לכן לי אסור לעשות את זה במקום שהערכים הם שונים מהערכים של אביי ורוב. אז לי אסור לעשות את זה. זה כבר שאלה של סמכות, זאת שאלה אחרת. ובשאלות הסמכות אני עוד אטפל. אבל ברמה העקרונית, יכול לבוא מישהו ולהגיד, אתה צודק באופן עקרוני, אין דבר כזה ערכי, או יש, אבל חלק גדול מהערכים, הם לא ערכים של התורה, אלא ערכים של ההלכה, כפי שהתקבעה עד ימינו. כשבתוך זה יש הרבה מאוד אינפוטים של אנשים לאורך הדורות. אז אם ככה גם אני יכול לעשות אינפוטים משלי, מה ההבדל? זה לא סטייה מרצון השם, זה סטייה מרצונו של רובה. אז יגידו אנשים נכון, אבל רובה יתקבל להלכה. אסור לך לסטות מהקביעות שלו. כאן אני רוצה לטעון טענה שנייה שאומרת, לא נכון, אני לא מחויב לערכים של רוב, אני מחויב לקביעות ההלכתיות שלו, לא לערכים שלו. ולעניין הזה אני אסביר את זה קצת יותר בהמשך, ואני אביא גם דוגמאות, אבל אלה בעצם שתי הנקודות שאני רוצה קצת לפרט עכשיו יותר. אז עכשיו, העיקרון הראשון, כן, שמה זה הערכים של התורה? העיקרון הראשון זה כן, מה זה הערכים של התורה, והשני זה הסמכות לגבי הערכים. אז מה זה הערכים של התורה? אז אני אומר עוד פעם, יש דברים מסוימים שאולי אפשר לומר שהם כתובים בתורה בצורה ברורה, תמיד אפשר להכניס איזשהו מימד פרשני מסוים, יכול לבוא מישהו ולומר, איש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, זה גנאי גדול למשה רבנו. הקדוש ברוך הוא מאשים אותו בזה שהוא היה ענב גדול, לא יודע, פרשנות לא סבירה. אוקיי? אפשר להתפלפל על העניינים האלה, וזאת פרשנות לא סבירה. כמו שכבר היו פרשנויות על זה שאברהם אבינו נכשל בעקדה, זאת אומרת, פרשנים יכולים להגיע לפעמים רחוק. אבל ללמדכם עוד פעם שאין ערכים של התורה. זה הכל תוצאה של ערכים שלהם שמנסים לכפות אותם על התורה. אבל בהקשר הזה, אז יש, נגיד, יש ערכים מסוימים שאני מוכן לקבל שהם הערכים של התורה, ולסתות מהם זה באמת נראה בעייתי. אבל הרבה מאוד מהמקרים, זה כמו שאמרתי קודם, זה ערכים שחכמים לאורך הדורות התמיעו בתוך ההלכה, ועכשיו זה נפסק להלכה, שולחן ערוך, תורה, גמרא, רמב״ם וכדומה, אבל זה רווי בפרשנויות שיש להם מימדים ערכיים, והערכים האלה יכולים להשתנות. ולכן בעצם חוזרת השאלה, למה לא נעשה מדרש שמרני על בסיס ערכי, לא על בסיס של שינוי נסיבתי. החז"ל שפסלו נשים לעדות, או קבעו להתייחס לגויים בצורה כזו או אחרת, הם חיו בעולם שבו יש אי שוויון מובנה, ברמה הערכית אין בעיה של אפליה, אין בעיה של שוביניזם גברי, או אין בעיה של שוביניזם יהודי. אנחנו חיים היום בעולם אחר, ערכית אחר, עוד פעם, בוא נניח לצורך הדיון שבמציאות לא השתנה, הגויים רשעים כמו שהיו פעם, או שאף פעם לא היו רשעים וגם היום הם לא רשעים, לא חשוב, אבל המציאות לא השתנתה, או אנשים לא השתנו, רק לצורך הדיון, אני מניח, נניח שהמציאות לא השתנתה. ואני בא עכשיו בטענה ערכית, הטענה הערכית שלי אומרת, זה פסניש לפסול נשים לעדות היום, אוקיי? או פסניש להתייחס בצורה כזאת לגויים, לא להציל אותם בשבת, בסדר? טענות שנשמעות הרבה. בדרך כלל מפיהם של רפורמים, האורתודוקסים עוטפים את זה קצת, אבל גם הרבה מהם טוענים את זה. אז מה עושים עם טענה כזאת? עכשיו פה אני אומר, זה לא טריוויאלי שזו טענה לא לגיטימית בהלכה, כי לפחות על הסף אני לא חושב שאפשר לדחות את זה, כי כמו שאמרתי קודם, גם הערך של חז"ל, גם הערכים שהנחו את חז"ל, הם לא בהכרח ערכים שנשאבו מהתורה. אלא היו ערכים שחז"ל השתמשו בהם, כמובן כנראה הזדהו איתם, והשתמשו בהם בפרשנות של התורה. והם חשבו שבסדר גמור שאישה תשב בבית, אני חושב שלא בסדר שאישה תשב בבית, או שהיא צריך לתת לה מקום שווה ברשות הרבים, בבית המשפט, בכל מקום, נגיד לצורך הדיון, אוקיי? עכשיו, האם זה שהאישה צריכה לשבת בבית, כבודה בת מלך פנימה, כן? זה ערך של התורה שאני סוטה ממנו? איפה זה כתוב בתורה? זה ערך של חז"ל. אפשר לדייק את זה קצת מהתורה, אבל נדמה לי, עוד פעם, יבואו, אמרתי, אני לא מתעסק עם תנ"ך, תגידו לי אתם, הנה, אולי יש משהו שאפשר ללמוד מהתנ"ך, תגידו לי אתם, אם יש שם משהו שאני מפספס, אם יש איזה משהו נורא חד משמעי. יש מקומות שבהם רואים כמובן מעמד אחר של האישה, אבל אין איזה אמירה, אני לא חושב לפחות, איזושהי אמירה עקרונית שצריך להשאיר את הנשים בצד. צריכים להישאר בבית. זה בדרך כלל, נדמה לי, בדרך כלל אמירות חזליות. לא אמירות של התורה. אז עכשיו, זאת הייתה האווירה בזמן חז"ל, הרי אנחנו יודעים, כל העולם היה ככה. עד לפני, לא לפני הרבה זמן. אז עכשיו העולם השתנה, השתנה בערכים שלו, לא בנסיבות העובדתיות, אבל הוא השתנה, והוא לא השתנה מהתורה. אם התורה הייתה אומרת שהענווה זה דבר חשוב, ואני הייתי אומר, מה פתאום, היום כל הסלבס הם בעלי גאווה, היום גאווה זה הדבר הנכון, לא ענווה. אז לכן היום צריך לשנות, אין דבר כזה, התורה אמרה שהענווה זה דבר חשוב. אין עצה ואין תבואה נגד השם. זה יציאה נגד התורה. אבל במקום, גם את זה אגב חז"ל עושים מדי פעם, אבל לא משנה, אבל במקום שבו זה ערך חז"לי, לא ערך של התורה, ועכשיו זה נכנס לתוך ההלכה, פסלו נשים לעדות והכל, אבל זה נכנס לתוך ההלכה על ידי חכמים, שהערכים האלה הגיעו אליהם לא בהכרח מתוך התורה, אלא מתוך המציאות ששררה סביבה. ואנחנו יודעים שזאת הייתה המציאות סביבה. כן, זה ברור. אז אם זה כך, האם לא לגיטימי לטעון שהמציאות ששוררת סביבנו משדרת ערכים אחרים, שאני מזדהה איתם, עוד פעם, לא שאני רוצה למצוא חן ביני מישהו, אני מזדהה איתם, ולכן היום אני אמור לעשות שינוי. אז פה כמובן עולה השאלה השנייה. זה לכאורה נשמע סביר, לגיטימי. אז אם חז"ל עשו את זה, למה לי אסור? למה זה לא שמרני? למה אני חייב לשמר את הערכים שהיו בבבל לפני 1800 שנה? מה הקדושה שהייתה 2000 שנות תורה של החזון איש? מה הקדושה של בבל לפני 1800 שנה? מה הרע בישראל או בבלגיה של המאה ה-21? או טנזניה, אוקיי? למה זה יותר קדוש? עם הערכים של התורה אני מבין, אבל כשאנחנו מדברים על הערכים של התורה, שימו לב, בהרבה מאוד מהמקרים זה לא באמת הערכים של התורה. זה הערכים שנכנסו, דיברת, דוגמה חביבה עליי מאוד, דווקא בהקשר המוסלמי, שכמה וכמה פעמים כבר יצא לי לדבר עם מוסלמים, שהם הסבירו לי שרצח על כבוד המשפחה זה בכלל לא ערך אסלאמי. זה לא בא מהאסלאם, העניין הזה. זה תרבות ערבית, ממדבריות ערב, כן, מהשבטים במדבריות ערב. רק התרבות הזאת איכשהו נכנסה, ולפחות חלק, אני לא בקי באסלאם, אבל לפחות חלק מהמוסלמים כנראה תופסים את זה כעיקרון במשמעות דתית. למרות שהמלומדים ביניהם, נדמה לי, לפחות אלה שאני דיברתי איתם, הם טוענים שאין לזה מקור באמת, בכתבי הקודש המוסמכים שלהם. זה שאוב מהתרבות הסובבת, ונכנס איכשהו לתוך ההתנהלות בפועל, ואז באיזשהו שלב אתה כבר לא זוכר מה הגיע מסיני ומה הגיע מהחבר'ה פה מסביב למדואה מהפינג'אן. אוקיי? אתה חי את העולם שבתוכו אתה חי, בטח בתקופות שהיו פחות ערים להשפעתו של הקונטקסט מאשר אנחנו, אנחנו היום מאוד ערים לעניין הזה, אצל חזל זה היה נראה מין מובן מאליו, אבל הם לא, אולי לא תמיד שמו לב לזה, שהמובן מאליו שלהם הוא תבנית נוף מולדתם, הוא לא בהכרח משהו שהוא כן, נכון באופן מוחלט, ירד מסיני או איך שלא תקראו לזה. אז גם אצלנו זה ככה, הרבה מאוד, אין לי ספק שזה ככה, הרבה מאוד מהדברים שנראים לנו מובנים מאליהם בשיח ההלכתי והתורני, אלה דברים שנשארו מבחוץ, והם נחשבים עיקרי אמונה.
ליבוביץ' אמר פעם שליהדות אין שום עמדה, ליהודים יש עמדות, ליהדות אין להם שום עמדה.
טוב, השאלה באיזה הקשרים, בהקשרים הלכתיים יש לה עמדות אני חושב. בהקשרים ערכיים...
ערכיים כנראה, כן.
אני חושב שבהקשרים ערכיים גם יש להם, ענווה היא דבר חיובי. זה כתוב, פה קשה להתווכח. אבל נכון שהרבה מאוד מהדברים זה עמדות של יהודים ולא עמדה של היהדות, זה אני מסכים. ריבוביץ' תמיד לוקח את הדברים...
נדמה לי ששפינוזה אמר שענווה זה מידה מגונה, נדמה לי שהוא אמר את זה.
אוקיי.
אבל טוב שהאמון ימשיך לדבוק בה, שזה בשביל שלא להפריע לחכמים.
זה היה ויכוח גם בין בתי מדרש של תנועת המוסר. היה גדלוס האודום, כן, של קלם, והיה... והיה שפלות, הביזוי של סלובודקה או קלם, כן, או כנגדם היה, נו, איך קוראים לו, הסבא נוברדוק. כן, היה נוברדוק שהם, כן, זה היה סלובודקה נגד נוברדוק. אוקיי, גדלוס האודום, שזה לכאורה נגד הענווה, וזה לא נגד הענווה, באמת, זה גדלותו של האדם באשר הוא אדם, לא שלי אישית, זה לא ענווה בי, אלא זה התביעה שנטבעת ממני בתור אדם, אוקיי? אבל בסדר, יש ניואנסים, אפשר בתוך העניינים האלה של הענווה והגאווה, כמובן, יש הרבה ניואנסים ששם ודאי נכנסות תפיסות עולם, ולא, זה שכתוב בתורה, ואיש מה שענב מכל אדם של פני האדמה, מה זאת ענווה ואיך מיישמים אותה, אז זה אפשר להתווכח מכאן ועד אוסטרליה, זה ברור. אבל בסדר, יש איזה שהן תשתיות בסיסיות שאני חושב שכן אפשר לומר שזה אולי תפיסה מחייבת, תפיסה של התורה, או משהו כזה. אבל הרבה מאוד מהדברים, לא?
זה שמשה ענב זה סך הכל טיעון עובדה, היא לא אמרה שזה טוב או לא טוב.
כן, אבל מתוך ההקשר אתה מבין שזה שבח למשה רבנו. לא ציינו שיש לו שתי רגליים, היו לו גם שתי רגליים. ציינו את זה כי רצו להראות שהוא איש גדול. כל האדם אשר על פני האדמה, זאת אומרת, ציינו את זה בשביל לשים אותו בכלוב בקרקס ולגבות כסף, תראו איזה איש משונה, הוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. זה לא עובד ככה, שיבחו אותו על זה, נכון? זה נשמע לי פרשנות, אמרתי.
למה אין מצווה? תהיה ענב, מה הבעיה לכתוב את זה?
אין מצווה כי אין ציווי, אין מצווה בלי ציווי. זה שהתורה, אתה יכול ללמוד ממנה שמשהו מבורך, זה לא הופך את זה למצווה. בשביל מצווה צריך ציווי. זה לא אותו דבר. בכל אופן, אז אני אומר, אז א', הטענה היא טענה לא פשוטה בכלל. הטענה שאומרת ששינוי מדרשי זאת לא שמרנות. אבל בכל זאת אני רוצה לסייג את זה, כי נשארת השאלה השנייה, הנקודה השנייה, נקודת הסמכות. אז באיזה מובן סמכות אתה יכול לחלוק על סמכותם של חכמי התלמוד, גם אם אתה ברמה עקרונית, אתה מודע לזה שהם הכניסו את הערכים שלהם. לא יודע, אבל זה מה שהתקבע, וזה מה שהתקבל כהלכה מוסמכת, של הסמכות. נגיד, אם היה לנו סנהדרין היום, אז בסדר, אפשר באמת היה לשנות את זה. אז לכן זאת בעיה טכנית, אבל הבעיה הטכנית הזאת ברמה המעשית היא בעיה, ברמה המעשית שלנו כשאין סנהדרין. אז זאת שאלת הסמכות. אני רוצה לומר עוד נקודה חשובה, נניח שזה, נעזוב את בעת הסמכות, יש סנהדרין, בסדר? יש סנהדרין. אפשר לעשות עשינו לזה, ברמה העקרונית. כי כמו שהערכים של חז"ל עיצבו את ההלכה של זמנם, הערכים של הסנהדרין של היום יעצבו את ההלכה של היום, וזה בסדר גמור, ואין, סנהדרין יכולה לחלוק על חז"ל והסנהדראות קודמות וכו'. השאלה, וזה מעלה שאלה קשה ביותר, אז מה כן משתמר? אז אתה צודק שזה לגיטימי, זה לא סותר את מה שהתורה אומרת. אבל גם לעשות מדיטציה בודיסטית לא סותר את מה שהתורה אומרת. האם לעשות מדיטציה בודיסטית זה שמרנות מדרשית? לא, כי זה לא משמר כלום.
יונתן.
עשיתי מיוט. אז הטענה פה זה נקודה עדינה מאוד. תחשבו נגיד על אנשים. נגיד שבזמן חז"ל לא הייתה בעיה להפלות או להדיר נשים, להשאיר אותן בבית. והיום יש. אז נניח שהגעתי למסקנה שבאמת מן הראוי לשנות את הדין הזה. הפסול של נשים מעדות, או לא משנה, כן, שררות, נשים בשררות. אגב, זה הוכחתי במאמר שזה, אין עם זה בעיה ואפשר לשנות את זה. או זה על גרים בעצם, נשים לא הוכחתי, אלא טענתי. לגבי גרים יש לי אפילו הוכחות. בכל אופן, אז נגיד שהגעתי למסקנה הזאת, ויש לי סנהדרין שגם יכולה לבצע את זה בפועל, אין בעיית סמכות. עכשיו השאלה, אז מה נשאר מהתורה של חז"ל בזמננו? באיזה מובן אנחנו שמרנים? הרי בסוף בסוף, נכון שזה היה לגיטימי, אבל אם תשאלו מה ישתמר, לא ישתמר כלום. במדרש השמרני, אנחנו שימרנו את ההוראה של אבותינו ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, או לפסול אנשים שהם לא, לפסול אנשים לעדות, אנשים שהם חסרי השכלה. זה נשאר גם היום, רק אנשים היום הם כן עם השכלה, אז לכן לא עליהן צריך ליישם את זה. אז זה נקרא לשמר את ההלכה שהייתה בזמן חז"ל. אבל מה שאני עושה עכשיו, אני גם לא משמר את העיקרון, לא רק את ה... יישום שלו בפועל. אז באיזה מובן זה נקרא שמרנות? זאת השאלה הקשה. אבל השאלה הזאת בעצם אם תתרגמו אותה, אני אתרגם את זה לניסוח בוטה יותר. אז מה זאת בכלל התורה? אבל בעצם אתם לאט לאט מגלים שכל דבר שתשימו עליו את האצבע, זה בכלל לא הקדוש ברוך הוא, זה בני אדם. ואני אומר לא, למרות שתורה מסיני, אני לא, כרגע לא מטיל שום ספק בזה שתורה היא מסיני. כולה, עד האות האחרונה, כולל, כן, עד היום הזה. בסדר? כולל הפסוקים של עד היום הזה. הכל בסדר, הכל ניתן מסיני, לצורך הדיון שלנו כאן, אוקיי? אבל, אוקיי, עכשיו, כשאני בודק את השאלות הקונקרטיות, אני בעצם מגלה שאני יכול לעשות עם זה כמעט מה שאני רוצה, ולא משתמר כלום. אני, המושג שמרנות בעצם מתרוקן מתוכן, אם אני מאפשר שמרנות גם על ערכים. אבל מצד שני, אז מה אני אעשה? בשביל להישאר שמרן, אז אני אשמר את הערכים של העיראקים במאה השלישית לספירה. למה? מה היה קדוש בערכים שם? בוא נגיד, לא העולם שהייתי מציב אותו כמודל אוטופי לחיקוי, אני מניח. לא מכיר אותו מקרוב, אבל אני משער. אוקיי? אז זה דילמה בלתי אפשרית. מצד אחד, אין פה באמת על מה לשמר, מצד שני, אם אני הולך עם זה עד הסוף, אז לא משתמר שום דבר, אז באיזה מובן, אני בעצם עושה מה שאני רוצה בכל דור, אין שום קשר למה שעשו הדורות הקודמים, לא משתמר כלום. אז זאת באמת בעיה שלכאורה אין עליה תשובה. גם אם הגעתי למסקנה, זו נקודה חשובה שתבינו את ההבדל במה שאמרתי קודם. מה שהראיתי קודם, זה שטיעון כזה לא סותר את העקרונות של השמרנות. לא פגעת פה, סליחה, בערכים של התורה, ואתה משמר את הערכים של התורה, לא את הערכים של חז"ל. חז"ל מבחינתך הם אולי מבטאים את מה שהתורה אומרת, אבל העיקרון הוא לשמר את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, לא את מה שחז"ל אמרו. אז במובן הזה זה בסדר, אתה לא סטית מזה. אבל מצד שני, אתה, בסוף אתה שואל את עצמך, אוקיי, מה נשארתי? אז מה כן שימרתי? מה זאת אותה תורה שלא תשתנה, ואנחנו אמורים לשמר אותה, והיא נצחית, וכל הדברים האלה. בעצם זה נשאר רק מתוכן. אפשר לעשות את זה מה שרוצים. אז פה אני רוצה שאני אעשה עוד חידוד. זה נקודות עדינות, אבל הן מאוד מאוד חשובות. כי כל נקודה קטנה, כל ניואנס קטן כזה הופך את הקערה על פיה. מאלף ועד תף. אני אוסיף עוד אפיציקל, כן? עוד הסתייגות. נגיד לגבי לגבי אנשים, אם לחזל הייתה בעיה עם ערך השוויון, אז השאלה הייתה יותר קשה. אבל אם חזל לא היו מוטרדים מערך השוויון, הבעיה יותר קלה. אני היום כן מוטרד ממנו, אני לא הולך נגד חזל. אני טוען שאם חזל היו מוטרדים מערך השוויון, גם הם היו מכשירים נשים לעדות. אבל בעולם שלהם ערך השוויון לא היה משהו מטריד. או אי השוויון לא היה משהו מטריד, אוקיי? בעולם שלנו כן. זה לא אותו דבר כמו ללכת חזיתית נגד ערך חזלי. שגם זה אמרתי קודם לא כך פשוט שאי אפשר, אבל ללכת חזיתית נגד ערך חזלי, זה בעצם לומר שמה שחזל אמרו שהוא חשוב, בעיניי היום הוא פסול. חזל לא אמרו שחשוב להפלות. חזל הרשו לעצמם להפלות. הם לא אמרו, הם לא היו מוטרדים מזה, אבל לא שההפליה הייתה ערך שם. אז הסתירה היא סתירה פחות חזיתית, הייתי אומר. ואני יכול עכשיו לטעון מין סוג של מדרש שמרני, ואז כן אולי אפילו יש משהו שמשתמר. כי אני ארצה לטעון את הטענה הבאה. נגיד שאני מקבל את המדרש השמרני, שחזל היו מכשירים נשים, סליחה, את המדרש השמרני על בסיס ערכים. והייתי אומר ככה, אם חזל היו חיים בעולם שבו ערך השוויון הוא משמעותי, אז הם לא היו פוסלים נשים לעדות, למרות שיש אולי סיבות לפסול אותן לעדות. לפחות אז היו. אוקיי? הטענה מן הסוג הזה בעצם יש בה משהו שכן משמר את הנאמנות לחזל. בעצם זה כמו שינוי עובדתי. אם חזל היו היום, גם הם היו מתירים את זה. עדיין קצת קשה לשים את האצבע, מה בכל זאת ישתמר פה? אבל זה אולי בגלל שבפסול נשים לעדות באמת אין מימד ערכי. זה פשוט תלוי ב... אני אתן עכשיו את הטענה הבאה. יכול להיות שאפילו הערכים של התורה מאפשרים להתחשב במצוקות ערכיות כמו אי השוויון והדרה, אוקיי? ולכן אם הייתה רגישות לאי שוויון בזמן חז"ל, הם לא היו פוסלים נשים לעדות. רק לא הייתה. היום ישנה. מה באמת? היום ישנה. עכשיו, יכול להיות שההלכה מאפשרת, כיוון שהפסול של אנשים לעדות הוא לא איזשהו עיקרון ערכי, אז ההלכה תאפשר פה לשנות את זה מכוח שיקול ערכי חיצוני. זה לא כמו ללכת נגד, נגיד במקום שבו יש שיקול ערכי ברור. צריך לכבד תלמידי חכמים, בסדר? לכבד תלמידי חכמים זה שיקול ערכי ברור, פוזיטיבי. לא שלא אכפת לנו האפליה, פה חשוב לנו לכבד תלמידי חכמים. עכשיו נגיד שהיום לכבד תלמידי חכמים זה לא אין. לא, מה זאת אומרת? מה, יש לו פרוטקציה? הוא לא בן אדם כמוני כמוכם? אז בסדר, צריך להיות כמו כולם, שיעמוד בתור כמו כולם. לא נותנים פור לתלמידי חכמים בתור, אוקיי? אז פה יכול להיות שבאמת מדובר על שינוי ערכי. כי חז"ל אומרים לי שיש ערך כזה, ואני דוחה את הערך הזה. אבל בהקשר של פסול נשים לעדות, חז"ל לא אמרו שיש עניין ערכי לפסול נשים לעדות. יש עובדות שמאלצות אותנו לפסול נשים לעדות, והם לא היו מוטרדים מערך השוויון. לא שהיה להם ערך של אי שוויון. הם לא היו מוטרדים מערך השוויון. בסדר? אבל אם אנחנו כן מוטרדים מערך השוויון, יכול להיות שלנו מותר בימינו להכשיר את אנשים לעדות בגלל ערך השוויון. זה בניגוד לבטל את ההלכה של כבוד תלמידי חכמים. את זה שמרן לא יעשה, נגיד, לצורך הדיון.
השאלה מי זה לנו?
אז אני אומר,
חזל מסכימים איתך, לא בשמיים היא, אבל מי זה חזל של היום שיעשו שינוי?
אמרתי, זה אמרתי קודם, ששינוי מהסוג הזה כנראה יצטרך איזשהו סוג של קונצנזוס בין חכמי הדור הזה, לא קונצנזוס מלא לא יהיה אף פעם על שום דבר, אבל אתה צריך שתהיה כמות משמעותית של חכמים שמסכימה לעניין הזה.
אתה שומע שהרב ליאור...
הקבוצה שמזדהה איתם תתנהג בצורה כזאת. זה לא שמישהו אחד חושב כך.
לרב ליאור אף אחד לא רצה להצטרף.
נכון? אבל אמרתי שאף אחד לא רצה להצטרף, לא בגלל שהם ערערו על הממצאים המדעיים.
לא, איפה הקונצנזוס הזה?
לא, לא צריך קונצנזוס, היה קונצנזוס. כי הקונצנזוס על העובדות קיים, זה מה שאמרתי, וזה מה שחשוב לי. לא צריך קונצנזוס לאקט המעשי. לא צריך קונצנזוס לזה שאפשר לשנות את ההלכה אם השתנו הנסיבות העובדתיות. זה אני מחליט בעצמי. אני רק רוצה שתהיה איזושהי הסכמה שאכן העובדות ישתנו, שזה לא יהיה קפריזה שלי לבד. ואם המתנגדים של הרב ליאור מסכימים שהעובדות ישתנו, הם רק חולקים עליו אידיאולוגית, זה לא היה אמור להפריע. בערכים זה באמת יותר רגיש.
הרב.
בערכים, אז מה, הם יסכימו שהערכים של היום ישתנו? בסדר, הם עצמם לא מזדהים עם הערכים האלה. והרי מה שחשוב זה מה אנחנו מזדהים, לא מה חושבים נותני הטון האופנתיים. אז פה באמת בהקשר של שינוי ערכי זה יותר מסובך, שם לכאורה הקונצנזוס יצטרך להיות ממש על הצעד, לא רק על התשתית של שינוי הנסיבות.
הרב, מה לגבי ענייני כשרות, שגם כן תלוי הרבה בפחד מהתערבבות עם הגויים, היום זה כבר לא כל כך יהיה נסך למשל, מה, אף אחד לא מנסח לעבודה זרה, גם שם היית מתיר את זה?
אף אחד לא מנסח לעבודה זרה, זה לא יהיה נסך, מה זאת אומרת?
אז מותר לקחת יין מגוי היום?
סתם יינן. סתם יינן זה גם בלי שזה מנוסח לעבודה זרה. סעודה רבנן.
אוקיי.
יין נסך לא ממשיכים אותו היום למרות שהם לא עובדי עבודה זרה. אם לא מנסחים אותו, אז זה לא יין נסך. זה הלכה פשוטה.
מה זה כל הפחד הזה שגוי מוזג במסעדה? זה סתם שטויות כאילו?
אז אני אומר, אף אחד לא חולק על זה. רק יש סעודה רבנן של סתם יינן.
אוקיי.
אז זה באמת לגבי השינוי הערכי, בוא נגיד למעשה הניסוח, החשש שתיארתי כל, שבעצם שום דבר לא משתמר, אני מאוד מבין אותו ואפילו מזדהה איתו, אבל מצד שני אני לא רואה למה אני צריך לשמר ערכים עיראקיים מהמאה השלישית. שלישית אולי לא, קצת אחרי, לא כן, שלישית כבר כן בעצם. למה אני צריך לשמר את זה? ויכול להיות שלפחות במקום שבו אין אמירה ערכית פוזיטיבית, זה אני ודאי ארשה לעצמי לשנות גם על בסיס שינוי ערכי, ולא רק על בסיס שינוי עובדתי. מקום שיש אמירה ערכית פוזיטיבית, אני גם לא ממש מבין למה שאני לא אעשה את השינוי הזה, אבל אני מבין שזה יוצר איזושהי בעיה שלא נשאר שום דבר שמשתמר. אני רק רוצה אבל להגיד עוד כמה דברים, כי התחושה שעולה כאן שבסופו של דבר אני לא משאיר כלום. כל הסיפור הזה בעצם אף עם הרוח, נשאו הרוח. כי את הכל אפשר לשנות. אז זה אמירה דמגוגית, זה לא נכון. כי בסך הכל, הרבה מאוד מההלכות, אין טיעונים רציניים שבאמת גורמים לשנות אותם. אין טיעונים רציניים כאלה. יש לא מעט הלכות שכן, אבל להגיד שככה אנחנו נשנה את כל ההלכה, זה התעממות היסטרית. כי צריך לבדוק האם יש באמת מדרש שמרני משכנע. זה שאפשר לעשות פורמלית איזשהו מדרש שמרני ולתמרן, זה נכון, אבל זה משחקים. אם אני מדבר על להסתכל על זה ברצינות, לא חשש של מדרון חלקלק. אז אם יש מדרשים משכנעים, טוב, אם אין מדרשים משכנעים, אז לא. אני חושב שהמדרשים לגבי נשים ולגבי גויים הם מדרשים משכנעים. אבל אם עכשיו, נגיד שאני ארצה לשנות עכשיו את איסור אכילת חזיר, אז אפשר להמציא משהו, כן? נגיד שפעם חזיר היה משהו נורא מאוס, והיום הוא לא מאוס, אז לכן היום כבר אפשר לאכול אותו. זה מדרש חלש. כי אני לא יודע, אותי זה לא משכנע שהחזיר נאסר בגלל שהוא היה מאוס. וגם שהיום הוא לא מאוס. אני, פה אפשר להגיד דבר כזה כמובן, את הפה הכל עובר, אבל להגיד שיש פה איזשהו מדרש משכנע, ממש לא. ולכן לא צריך להיות, לא צריך להירתע כל כך מהר מהחששות האלה, כאילו שאת הכל אנחנו נשנה עם מדרשים שמרניים כאלה. תלוי, יש דברים שכן ויש דברים שלא, וחז"ל בעצמם שינו הרבה מאוד אגב, ולא התלהבו, לא התלבטו יותר מדי לפני שהם עשו את כל המהפכות ההלכתיות שלהם. תנאים והמוראים. אז בסדר גמור, אז גם אנחנו לא צריכים יותר מדי להיבהל. לא יודע, גם במצוות של אדם למקום אני חושב שאפשר לעשות מדרש. כבודה בת מלך פנימה למשל, אני לא יודע אם זה נקרא בן אדם לחברו. זה שאישה צריכה להישאר בבית זה בן אדם לחברו? לא, זה ערך דתי, זה לא ערך מוסרי. וכן הלאה, קדושה של כהן, לעולם בהם תעבוד, הוא כן בדיוק. בכל אופן, החששות, בקיצור, מה שעומד פה ככה, מה שמאוד מרתיע מהתפיסה הזאת, הרבה פעמים זו התחושה שלי, שהתפיסה הזאת קשה להתמודד איתה. אני חושב שהטיעונים הם טיעונים חזקים. הפחד הוא שלא יישאר שום דבר. הפחד הוא שבסוף אנחנו שמרנים נורא גדולים שלא שומרים על כלום. והפחד הזה, אני אומר, אני מבין אותו ואני לא מזלזל בו, אבל צריך לשים לב, אני מבקש, אני אהיה מוכן לעשות שינוי אם מישהו יביא לי מדרש משכנע. לא כל מה שמישהו פעם אי פעם אומר, אז זה מדרש שמרני ויוכל לעשות מה שהוא רוצה. בטור האחרון בסדרה, הרי עכשיו כתבתי סדרה של ארבעה טורים על הנושא הזה, במקרה אפילו לא שמתי לב שאני הולך פה גם פה וגם שם על הנושא הזה, פשוט היה לי בראש כנראה, זה לא מקרה, אבל לא במודע. אז ושם ניסיתי להראות למשל טענות של רב רפורמי, משה זמר, יש לו ספר שנקרא הלכה שפויה, והבאתי כמה דוגמאות מהספר שלו, שפעם ככה מאוד הביכו אותי, כי ראיתי בעצם שהוא מעלה טענות שאני לא באמת יודע לשים את האצבע מה לא נכון בהן, שצריך לשנות כל מיני הלכות מאוד יסודיות, אז זה ככה נורא קומם אותי, אבל כשניסיתי לחשוב באופן ישר, אז לא יכולתי לשים את האצבע בעצם מה הבעייתי בטיעונים שלו. אז זה היה אחד הטריגרים לפתח את כל התורה הזאת של השינוי ההלכתי, ואז בטור הרביעי, אחרי שהגדרתי, ואנחנו לא גמרנו שלושת הראשונים, אבל אחרי שהגדרתי את המושג שמרנות, כולל מודרן אורתודוקסות נגיע אליו והכל, ניסיתי להראות למה הטיעונים הרפורמיים הם עדיין רפורמיים. הם עדיין לא באמת מחזיקים מים. ולכן אני לא כל כך נבהל מהחששות האלה שכל המערכת מתפרקת. לא, חלק ממנה באמת יתפרק, וראוי שיתפרק. וחלק אחר יישאר, הכל לפי מה שההיגיון אומר, ועם איזשהו קונצנזוס מסוים, כן, שלא יהיה קפריזה של אדם בודד, כן, זה כך צריך להתנהל, ואם ההלכה משתנה, אז היא משתנה, למה זה מבין? ההלכה צריכה להשתנות לפי הנסיבות ולפי ההבנה של בני אדם. לא ניתנה תורה למהלכי השרת. עכשיו, בקשר, נשארה לי רק הנקודה של הסמכות. הרי אמרתי, בסדר, הכל נכון, הכל אפשרי, אבל שאלת הסמכות עדיין מטרידה, כי הרי לחז"ל בתלמוד יש סמכות. אז נכון שברמה התיאורטית, אם היה סנהדרין היום, לכאורה נתתי להם מסלול שעליו הם יכולים לרוץ, אבל אין סנהדרין היום. ואתה לא יכול לחלוק על הגמרא. מה עושים עם הדבר הזה? אז פה אני רוצה להעיר עוד פעם כמה הערות. הערה ראשונה זה ש... אולי אני אנסח את זה ככה. גם אם אנחנו מבינים שיש סמכות לתלמוד, זה לא תסור. לא תסור נאמר על סנהדרין. זה שקיבלנו על עצמנו את סמכותו של התלמוד, זה אומר שיש לו סמכות. זה לא אומר שמי שחולק על התלמוד עבר בלא תסור. כי בלא תסור זה לא נכנס, בפשטות. יש את החינוך שאומר שלא תסור נאמר על כל החכמים בכל הדורות, אבל זאת שיטה יחידאית, לא מקובלת על אף אחד. ולכן נכון שיש חובה לציית, אבל זה לא תסור. למה זה חשוב? כי ללא תסור יש הגדרות הלכתיות איך משנים הלכות, איך חולקים על סנהדרין. אז בשביל זה צריך סנהדרין שבעצמה תהיה סנהדרין, שתחלוק על סנהדרין הראשונה, ובהלכות דרבנן זה צריך להיות סנהדרין שגדולה בחוכמה ובמניין. אוקיי? אבל זה הכל במקום שהבעיה היא לא תסור. אבל אם הבעיה שקיבלנו על עצמנו את סמכותו של התלמוד, אז אנחנו היום יכולים לא לקבל על עצמנו את סמכותו, לא? פשע אסר הוא הפשע יתיר. אז אם סמכותו של התלמוד נובעת מעם ישראל, אז עם ישראל יכול להחליט שבנושא הזה הוא חורג מהתלמוד. אגב, הרב קוק כותב בלנבוכי הדור, הוא כותב שזה שכל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, ובית דין גדול וחומה ובמניין וכל זה, גם את זה עצמו סנהדרין תוכל לשנות כשהיא תקום. אוקיי? גם את הדבר הזה אפשר לשנות. אז בהקשר שלנו, יש מקום לסברה שסמכות שלא נובעת מילות אסור, אלא מקבלת הציבור, הציבור שקיבל גם יכול לחרוג מזה, לסטות מזה. זה כמובן אומר, אבל שצריכה להיות הסכמה ציבורית רחבה על זה, כמו שאמרתי קודם. בלי זה זה לא ילך, לבד אתה לא יכול לעשות את זה. אבל זה כן מצב שיכול גם לעשות היום. אז זה הערה ראשונה. הערה שנייה, שאלת הסמכות אני עוד אגיע כבר, אני רואה שזה יהיה רק בפעם הבאה, אבל עוד הערה אחת אני רוצה להספיק. כיוון שהתלמוד סמכותו נסמכת על מה שקיבלנו עלינו, אז הגדר של הסמכות, מה נכלל בסמכות ומה לא, נקבע לפי מה הסמכויות שנתנו לו. זה לא עיון בפסוקים של לא תסור, או המסורת הלכה למשה מסיני, מה גדרי לא תסור. אלא אם זה תוצאה של מה שקיבלנו על עצמנו, אז בואו נבדוק מה קיבלנו. כמו שלמשל, עוד דוגמה לסמכות שבאה מלמטה, ולא מכוח לא תסור מלמעלה, לא תסור זה סמכות שבאה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא את משה, משה ליהושע, יהושע וכן הלאה, בית דין סומך את הסמוכים הבאים, זה בא מלמעלה, זה לא עוד בחירות שהציבור בחר את הסמוכים. סנהדרין זה לא כנסת שנבחרת ברוב קולות, היא ממונה על ידי הסנהדרין הקודמת. לכן זה סמכות שנוחתת עלינו מלמעלה. ועל סמכותו של התלמוד זה סמכות שנקבעה מלמטה. אנחנו קיבלנו על עצמנו את סמכותו. דוגמה נוספת לזה זה מרא דאתרא. רב, סמכותו של רב על קהילה, היא לא מילות אסור, אלא מזה שהקהילה קיבלה אותו על עצמה. לכן למשל הקהילה שמחליטה יכולה גם לזרוק אותו. איפה שמענו שאפשר לפטר את הסנהדרין? פעם אחת עשו את זה עם רבן גמליאל, אבל זה היה חכמים מהסנהדרין, בעצמם. גורמים מחוץ לסנהדרין לא יכולים לפטר את הסנהדרין. הסמכות שלה באה מלמעלה, ומה שהיא תינטל, אם היא תינטל זה רק מלמעלה. אבל סמכות שבאה מלמטה, יכולה גם להינטל מלמטה. כמו שבמרא דאתרא, זה ברור שקהילה יכולה להחליף רב. אז גם אנחנו, אם קיבלנו עצמנו את סמכותו של התלמוד, אז אנחנו יכולים להחליט שאנחנו חורגים בנסיבות מסוימות, או שסמכויות מסוימות לא ניתנו לו. אז לפסנישט, אני אגיע עוד בהמשך, אבל נשאיר את זה בינתיים. מה שאני רוצה לומר, זה שהסמכות של התלמוד, קודם כל, זה סמכות לגבי ההלכה, ולא לגבי דברים אחרים. זה א'. וב', גם בהלכה, זה סמכות שניתנת לשורות תחתונות, ולא לנימוקים. אז יש לי טור 257, אני לא אכנס פה לפרטים, אבל אני הראיתי שם, הבאתי שם כמה וכמה מקורות, שמראים, זה שולחן ערוך בסימן קפה, יש מעריק ושח ועוד, שמדברים על השאלה מה קורה כשיש רוב בבית דין מנימוקים שונים. רוב בבית דין מנימוקים שונים, מתגבר על המיעוט, למרות שמבחינת הנימוקים אין פה רוב. נגיד השניים נגד אחד, אבל השניים, כל אחד מנימוק שונה. אז אין באמת נימוק שהוכרע על ידי הרוב. בנימוקים יש אחד, דיין אחד שתומך בכל נימוק. אבל מה שקובע את הרוב זה שורות תחתונות. אגב, גם בעולם המשפטי, לא רק בעולם ההלכתי זה ככה, גם בעולם המשפטי זה ככה. הדוגמה הכי טובה לדבר הזה, איך אני יודע שדיברתי על זה פעם, כי הטור הזה ב-257 מובאת שם הערה של שמואל קרת. זאת אומרת, הנושא הזה עלה כבר בשיעורים פה מתישהו, זה מה שנקרא פרדוקס השפיטה. רגע. תראו, נגיד שיש, מגיע לבית דין, מקרה שבו ראובן ושמעון חתמו חוזה. ושמעון טוען שראובן הפר את החוזה. הוא מבקש פיצוי. בית הדין צריך להכריע בשתי שאלות, או בית המשפט, או בית הדין, צריך להכריע בשתי שאלות. השאלה העובדתית, האם ראובן אכן הפר את החוזה או לא. עדים או מה שלא יהיה, צריך לברר את השאלה העובדתית. אבל יש גם שאלה משפטית. האם החוזה אכן אוסר את מה שראובן עשה? זה כבר שאלה של פרשנות של החוזה, זאת שאלה משפטית. אז צריך להכריע בשאלה משפטית ובשאלה עובדתית. עכשיו, בוא נניח שבין שלושת השופטים, התפלגות הדעות הייתה כזאת. רואים? יש שופט א', ב' וג', שופט א' טוען, השאלה אחד פירושו נכון, כן? בשאלה הפרשנית, החוזה אכן אוסר את מה שראובן עשה. בשאלה העובדתית, אכן ראובן חרג עבר על החוזה, כן? פגע בחוזה, לא קיים את החוזה. מסקנה, ראובן חייב פיצוי, נכון? זה לפי דיין א'. דיין ב' אומר ככה, החוזה לא מחייב לעשות את זה, כך שאין בעיה. אתה צודק שעובדתית ראובן עשה את זה. אני קיבלתי את הטענה העובדתית, אבל אין בזה שום בעיה, כי החוזה לא אוסר את זה. אז לכן אני לא מחייב את ראובן לפצות. זה דיין ב'. דיין ג' אומר, בשאלה פרשנית, אני מסכים שהחוזה אוסר את זה, אבל עובדתית ראובן לא עשה דבר כזה. לכן ראובן פטור מלפצות. עכשיו, מה הדין במצב כזה? ראובן פטור, נכון? מסתכלים על הטור השמאלי, הפסק הסופי, יש שני דיינים שפותרים את ראובן, ואחד שמחייב את ראובן. אז ההלכה כמו הרוב, אז הוא פטור. בואו נסתכל עכשיו על הנימוקים. בשאלה הפרשנית יש שניים נגד אחד שהחוזה מחייב את זה. בשאלה העובדתית יש שניים נגד אחד שראובן אכן עבר על הסעיף הזה. אז אם אנחנו מכריעים את זה בשלבים, את השאלה הפרשנית, שניים נגד אחד, שאלה עובדתית, שניים נגד אחד, התוצאה היא אחד. התוצאה היא שראובן חייב לשלם. מה זה אומר? שמה שקובע ברובד המשפטי זה לא הנימוקים. מה שקובע זה הפסק הסופי. והבאתי לזה עוד כל מיני אינדיקציות וראיות וכדומה. גם לגבי, אגב, יש איזה מקרה, הבאתי פה דוגמה מהחיים. אני במקרה עליתי על זה, דוגמה מהחיים בפסק דין של בית המשפט העליון, שערערו שם על איזה חטיפת ילדה. במקרה של חטיפת ילדה זה במקרה זוג שהמקרה שלהם הגיע אליי על ביטול קידושים, אחרי זה פתאום הבן שלי מצא שהם כבר הסתובבו בבתי משפט הרבה, אפילו לא הייתי מודע לזה כשכתבתי את פסק הדין שלהם. ושם כשקראתי את פסקי הדין של בתי המשפט, אז בבית המשפט העליון הייתה טענה שהבעל חטף את הילדה. בסדר? חטף בצורה, כן, לקח אותה ולא יחזיר אותה, לקח אותה ברשות אבל לא יחזיר אותה. השאלה הייתה, א', האם הייתה חטיפה, כל השופטים הסכימו שכן, היו שם שלושה שופטים. כל השופטים הסכימו שזה נקרא חטיפה. אבל יש שתי הסתייגויות באמנת האג שעוסקת בחטיפת ילדים, יש שתי הסתייגויות. א', האם הייתה השלמה בדיעבד של ההורה השני על החטיפה, והאם הייתה הסכמה בעת הלקיחה, רק עכשיו הוא מתחרט. בסדר? זה שני הסתייגויות, אם הייתה הסכמה זה לא חטיפה, אם הייתה השלמה בדיעבד זה גם לא חטיפה. זאת הטענה המשפטית. עכשיו ההתפלגות הדעות בין השופטים הייתה בדיוק כמו הטבלה שראיתם קודם. בשורה התחתונה פטרו את האישה, אבל אם הייתם בודקים את הנימוקים, הייתם רואים שיש רוב לזה שהייתה השלמה, ויש רוב לזה שהייתה הסכמה. שלא הייתה, כן, לא הייתה השלמה ולא הייתה הסכמה, סליחה. ולכן האישה חייבת להחזיר את הילדה. אבל זה היה רק ברמת הנימוקים. בשורה התחתונה, הילדה נשארה אצל האישה, אצל הבעל. למרות שהוא חטף אותה. אוקיי? בדיוק אותו דבר כמו פה. והטענה שלי למעשה, ואנחנו יודעים שבגמרא למשל יש אמוראים שפוסקים כמו שני תנאים חולקים, פוסקים כמו תנא הראשון במקרה א' וכמו תנא השני במקרה ב'. עכשיו הרי במובן הזה זה לא כמו שיטת אף אחד משני התנאים. כי כל אחד משני התנאים בנימוקים שלו, הנימוקים שלו חלים על שני המקרים כאחד, עובדה שהמחלוקת שלהם היא על שני המקרים. אבל האמורה שפוסק, פוסק במקרה א' כמו תנא הראשון, ובמקרה ב' כמו תנא השני. זה אומר שבעצם ברמת הנימוקים הוא הולך נגד שניהם. אבל איך? לאמוראים אסור לחלוק על תנאים. כי הוא לא חולק עליהם בשורה התחתונה. בשורה התחתונה לכל פסק שלו יש תנא. אבל מבחינת הנימוקים הוא חלק עליהם, זה בדיוק האינדיקציה שאומרת שהסמכות שנתנו, האמוראים נתנו לתנאים, או אנחנו לאמוראים, זאת סמכות של שורות תחתונות. ולכן אם אני עושה מדרש שמרני, כן, אני משנה את הנימוקים, ולא את השורות התחתונות, לערכים של חז"ל אני לא מחויב. לבסיס, לתשתית של ההלכה. אני מחויב להלכות, לשורות התחתונות, אבל לא בהכרח לתשתיות. וזה מאפשר להתמודד עם שאלת הסמכות. סמכות של הגמרא. בסדר? בסמכות של הגמרא, שהציבור עצמו יכול לסתות ממנה, זה בדיוק הנקודה. הציבור לא נתן לגמרא סמכות על התשתיות, אלא רק על השורות התחתונות. ממילא, מה שמחייב את הציבור זה השורות התחתונות ולא התשתיות. ולכן גם אם אני הולך נגד ערכים של חז"ל, זה לא בהכרח אומר שאני סוטה מההלכה, כי חז"ל, זה לא סוטה מההלכה ברמה המהותית, כי חז"ל גם הם הביאו אולי את הערכים האלה מכל מיני מקומות. אבל גם ברמה של הסמכות זה לא בהכרח סוטה, כי מי אמר שיש לחז"ל סמכות ברובד הערכי? אם חז"ל חשבו שיש ערך נורא חשוב בסוציאליזם נגיד, אני חייב להיות סוציאליסט? למרות שהם גילמו את זה בהלכות. את ההלכות אני אשמור. אבל אני לא אהיה סוציאליסט. במקום שבו אין הלכה שמחייבת אותי, אני אהיה קפיטליסט. למרות שחזל באופן ברור, נגיד לצורך הדיון, אני לא חושב שזה ככה, ונגיד לצורך הדיון שחזל אפשר לחלץ מהם עמדה ערכית סוציאליסטית. כי אני לא מחויב לערכים שיוצאים מחזל. לכן גם האגדות לא מחייבות. רק ההלכה מחייבת. אוקיי. אנחנו נעצור כאן, יש עוד מה להשלים פה, אבל תם זמננו.
תודה רבה, שבת שלום, חג שמח.
כשמקבלים תורה בשבועות, אז צריך להחזיק אותה טוב, כי יש מעט מאוד שאפשר להחזיק.
כל הגמרא, הראשונים האחרונים, מסתמכים על התנ"ך.
מסתמכים על התנ"ך, נכון? כולם מסתמכים על התנ"ך. גם כל הוויכוחים הרעיוניים, המוסריים, כולם מסתמכים על התנ"ך. גם מי שאומר X וגם מי שאומר לא X.
אז יש לו את המקום ואת הכבוד.
לכולם יש את המקום ואת הכבוד, רק אל תגיד לי שהם הוציאו את זה מהתנ"ך.
למה לא?
זה לא. אם רייבן חקות זה בייבל.
אבל הם עושים לתנ"ך את מה שהוא רוצה.
כן. ואם לא חולקים, אם זה סנהדרין שהוציאו, אז...
אם סנהדרין הוציאו, אז זה סמכות. בסדר, זה דיון אחר. מהותית. כשחזל לא רוצים שיוציאו עין, אז עין תחת עין הופך לממון.
אבל זה בדיוק, אם קיבלנו עלינו את הגמרא, קיבלנו ממה נובעת הגמרא.
וזאת שאלת הסמכות. אני מדבר על השאלה מהותית. שאלת הסמכות היא שאלה אחרת, צריך לדון בה לגופה. אני מדבר על השאלה מהותית, האם באמת זה שיקוף של התנ"ך? התשובה שלי היא לא. יכול להיות שלמרות שזה לא שיקוף של התנ"ך, אני חייב לציית, כי יש פה בעיית סמכות.
זה לא שיקוף, זה פרשנות.
פרשנות.
אבל מה אנחנו מדברים על הפרשנות?
פרשנות שאני מקבל אותה, אני לא מקבל אותה. אני לא חושב שהתנ"ך, לא חושב שהתנ"ך התכוון לזה. אבל אני עדיין אולי אצטרך לציית, כי יש לו את הסור.
כן.
יש שאלת הסמכות, לכן אני אומר, זה שני דברים שונים. זה לא אומר שלמדתי את זה מהתנ"ך. זה אומר שאני מקבל את מה שפלוני אמר, כי יש לו סמכות. אבל זה עדיין פלוני אמר, לא התנ"ך.
אבל עדיין יש גם לא את הסור.
כן, לא. אין לכם נמי. אני צריך להפריד בין שאלת הסמכות לבין השאלה המהותית. אני עוד אחזור לשאלת הסמכות גם בשיעור הבא.
טוב, שבת שלום.
טוב, שבת שלום, חג שמח.
תודה רבה.
להתראות.